האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
עושים סדר בבלגן, מדברים על כל מה שבעלי עסקים צריכים לדעת עם בר אתר.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט עושים סדר בבלגן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני בר אתר, ובכל פרק ננסה לעשות סדר בבלגן בנושא אחד מהעולם הענקי והמורכב הזה שנקרא עולם העסקים. היום אני מתרגש לארח, אורח כבוד שלי היום בפודקאסט, רונן רג'ואן, שהוא רואה חשבון, מייסד, שותף במשרד רואה חשבון יוניט 4. המשרד מספק שירותי ראיית חשבון לעסקים קטנים ובינוניים. הבאתי היום קודם כל רואה חשבון חריף. אני כבר אומר שכל המטרה של הפרק הזה, זה באמת לעשות סדר. היה לי קשה קצת להגיד מה אנחנו הולכים לעשות, אבל זה נראה לי לעשות סדר בעולם של הכספים. אז וולקאם רונן.
כל מה שלא ברור, אנחנו נשתדל לדבר עליו ולהבהיר אותו.
טוב, קודם כל כיף שאתה פה.
תודה רבה שהזמנת אותי.
והאמת שאני כאילו התחלתי את הנושא הזה, אנחנו מדברים על זה הרבה, גילוי נאות, רונן רואה חשבון שלי, אפשר להגיד. אני כאילו תמיד סניתי את הנושא הזה, גם מדברים שאני נחוויתי אישית, אבל גם הרבה דברים שאתה לא יודע, וזה קצת מלחיץ, כאילו... בסופו של דבר אני נותן את המושכות לבן אדם שאני לא יודע מה הוא עושה, זה עסק שלי. הוא רק אומר לי, תשמע, צריך ככה, צריך ככה, צריך ככה. עכשיו, אתה לא יודע, זה נכון, זה לא נכון, זה התפקיד שלי, זה לא התפקיד שלי. אז היום אנחנו הולכים לעשות סדר בבלגן בכל התחום של הכספים בחשבון, המיסים בחשבון קצת, ומה זה רואה חשבון. אז נראה לי שנתחיל קודם כל במה בכלל רואה חשבון צריך לעשות בשבילי, ונתחיל להתגלגל משם.
קודם כל, רואה חשבון, התפקיד שלו בגדול זה לתת לך ערך מוסף. על זה צריך להתמקד ולשים על זה דגש. רוב הרואי חשבון נותנים שירות כמו כולם, כן? דיווח שען חשבונות, תלושי שכר, דוחות שנתיים, הצהרות הון וכן הלאה. בסופו של דבר, הלקוח, כמו שאתה אומר, תמיד מופתע. כל הזמן הוא מגלה שהוא לא ידע שהוא היה צריך לשלם מס וממה הוא מחושב, או שהוא לא ידע דברים בדיני עבודה וכן הלאה. אז רואה חשבון צריך לפשט לו את הדברים המורכבים בצורה פשוטה על מנת שהוא יבין. אז באמצעות הדבר הזה הוא מעניק לו את הערך המוסף שהוא צריך.
אוקיי, השאלה, אבל אם אני לוקח רואה חשבון, כאילו אני צריך לצפות ממנו להגיד לי לצורך העניין, שמע, עשית ככה וככה, זה לא תקין. או שהוא נטו בא ואני מסתכל עליו בצורה כזאת של כמו רשימת מקולת, אני אומר את זה הכי זה, שאני שולח להוצאות, הכנסות, הוא צריך להגיד לי כמה מקדמות, כמה תשלום מיסים, או שאני באמת, הוא אמור לעזור לי גם בקטע של התנהלות, כי בפועל זה לא קורה, אבל הציפייה, מה אני צריך לצפות ממנו?
הוא אמור לעזור לך. העניין הוא, בסופו של דבר,
אם עכשיו אתה בא בסוף, כן. אני כאילו, אתה היום, היה הרבה דברים שאתה באת, רוטטת לי, אמרת לי, תשמע, וואלה, פה אתה עובר קצת זה, אולי אנחנו צריכים לעשות ככה, זה לא קרה לי בעבר. אז שאלה, אם אני צריך לבוא ואיכשהו לוודא אותו, או לדעת מה, איך אני כאילו בא ומוודא שבאמת יש לי רואה חשבון שעושה את העבודה.
תראה, אתה יכול לנסות לוודא, רוב האנשים בעצם סומכים על הרואה חשבון שלהם, ורואים את זה ככזה ראה וקדש. ואני חושב שהבעיה היא שורשית וכלל ארצית. היום אדם פותח תיק ברשות המיסים, וזה לא משנה אם זה עוסק פתוח, עוסק מורשה או חברה בעם. בסופו של דבר, הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא לא יודע לאן הוא הולך. אז הוא צריך לקבל איזשהו ערך התחלתי, שהוא יודע איך הדברים עובדים. מה זה ביטוח לאומי, איך זה עובד. מס הכנסה, איך זה עובד. מע"מ, איך זה עובד. מה נדרש ממנו, לעמוד בזמנים, לעמוד בתשלומים, מתי להגיש דוחות, וכן הלאה. אז אם אתה רוצה לבדוק ולבקר את הרואה חשבון שלך, אתה יכול, אבל אתה לעולם לא תדע אם באמת הוא עושה עבודתו נאמנה, כי זה לא המקצוע שלך, ואתה צריך שלך קצת קצה חוט.
עד שזה פוגש אותי, כאילו, אם העבודה לא טובה, אתה מגלה את זה.
מתי הלקוח מגלה שהעבודה לא טובה ברגע שמתחיל הכיס להיפגע? בדרך כלל הכיס נפגע כאשר לא נרשמות הוצאות מסיבות כאלה ואחרות, או שהחישוב של המיסים, למשל, מתפספס. או שפתאום הלקוח בסוף שנה מגלה שהוא צריך לשלם מס שהוא בכלל לא חשב שהוא צריך לשלם אותו. למה? כי תכנון מס, בדיקת המקדמות לא הייתה בזמן, אחר כך זה כואב מאוד בכיס, ואז הלקוח מתוסכל.
יאללה, אז בוא נתחיל סדר בבלגן ראשון.
כן.
איפה הכסף? אנחנו לפעמים יש מצב שאני מסיים בתוכנת ניהול חשבונות, אני מגיע, יש לי איזושהי הכנסה מסוימת, מגיע לחשבון בנק בסוף, איפה המספר הזה ואיפה המספר הזה. בוא נתחיל לנסות לראות איך אנחנו עושים סדר בשביל, קודם כל להבין מאיפה הפערים האלה בכלל קרו.
בגדול כולם שואלים את השאלה הזאת. הם יושבים אצל העורך חשבון, אומרים, תגיד לי כמה אני הרווחתי השנה. העורך חשבון אומר מספר מסוים, והלקוח אומר, זה לא מספר שאני הרווחתי. בחשבון בנק אני לא רואה את זה. עכשיו, תמיד יש פערים בין דוח רווח והפסד שמוגש לרשות המיסים, לבין מה שאתה רואה בחשבון הבנק. בוא נדבר קצת על הפערים, כדי שכל עצמאי יבין ממה נובע הפער הזה, וגם לחסוך לו את התסכול. הרבה הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת, והפערים הם נובעים מכמה סיבות. אחד, כשרואה חשבון בונה דוח רווח והפסד, הוא בנוי מהכנסות, הוצאות, ובסופו של דבר הוא משלם את המס אך ורק לפי החשבוניות או התלושי שכר שהופקו במסגרת הדוח רווח והפסד. האלמנטים הנוספים שהוא צריך לקחת בחשבון כדי להבין מה הפערים ביניהם, זה למשל מקדמות מס שהוא משלם. המקדמה שהוא משלם זה אלמנט תזרימי שלא מופיע בדוח רווח והפסד.
זאת אומרת שכאילו הדבר הזה, אני בכוונה מנסה כל הזמן לפשט את זה, זה תכנון לעתיד. אתה כאילו גוזר ממני כל הזמן את המקדמות, כדי שאני לא אבוא סוף שנה, אקבל בום.
במקרה הזה, כן. יש עוד פערים בין רווח והפסד לבין תזרים מזומנים. הלוואות. אנשים לוקחים הלוואות, מחזירים, הם חושבים שההחזר הוא נרשם כהוצאה. וזה לא נכון, כי ההחזר של ההלוואה זה פשוט רק אפקט תזרימי. החזרת לבנק, זה לא הוצאה. מה כן יכול להירשם כהוצאה? זה הריבית בגין ההלוואה.
אבל נגיד, אם אני חוזר לפחות למקדמות, כן. אז קודם כל, אני אישית נחוויתי מזה. כשבסופו של דבר, סוף שנה, אתה חי על כסף מסוים, אתה מקבל את זה בבום. איך אני יכול לדעת שהמקדמות שלי זה מקדמות נכונות?
אז קודם כל, אתה צריך לדרוש מהעורך חשבון שלך, כל חודשיים, לעשות בדיקה, ולוודא איתך מה הכנסות העתידיות הצפויות שהולכות להיות לאורך כל השנה.
הצפויות.
הצפויות.
זה חשוב.
ברור, כי העורך חשבון בסופו של דבר הוא לא מגלה עתידות. אתה צריך להגיד לו פחות או יותר איפה אתה עומד ומה אתה מתכנן בעתיד לעשות, ובהתאם לזה הוא יכול לעשות חישוב גרוסו מודו, כן? פחות או יותר מה יהיה מחזור ההכנסות שלך, פחות או יותר מה יהיה רווח שלך ומה המס.
יש לנו איזה מספר שאנחנו יכולים לתת לאנשים כדי איזשהו מספר זהב כזה של פחות או יותר, נגיד סתם, אני הולך להרוויח 20,000, כמה פחות או יותר המקדמה שהיא צריכה להיות, במה שאמרת, גרוסו מודו כזה?
בגדול, החישוב הוא שנתי. אני מדבר כרגע רק על עצמאים ולא על חברה בעם, כי בעצמאי זה יותר קשה לחשב את זה בגלל המדרגות מס. אבל תמיד החישוב הוא מה יהיה המחזור השנתי שלי, מה יהיה הרווח השנתי שלי, ומה יהיה המס השנתי שלי. המס אפשר לראות לפי מדרגות מס, למשל בכל זכות. לוקחים את המס, מחלקים אותו בעצם במחזור ההכנסות, ומגלים מה אחוז המקדמה שאתה אמור לשלם.
זאת אומרת שהמשימה הראשונה שיש לנו לצופים, להצליב את המספרים האלה מאיזשהו אתר או מחשבון, גם שתלוי בהכנסות הצפויות. זאת אומרת, לי קרה דבר כזה, שאני גדלתי, נקרא לזה ככה, חייתי בתחזיות שלי ובסדר שלי, כאילו על המקדמות ההם, אבל זה לא רלוונטי.
כי הרואה חשבון לא ידע שאתה עתיד לגדול ולהתפתח.
וגם הרואה חשבון שלי יגלה את זה גם באיזשהו איחור, כי עד שאני מדווח לו על זה, כבר שרפתי חודשיים, שיכול להיות שהכסף כבר לא אצלי.
בדיוק.
שזה עצוב מאוד. לקבל אחרי חודשיים פתאום. כאילו אתה נגיד, עלית בהגדילה, חיית, או שנגיד סגרת השקעות שעשית, רצית להשקיע בשיווק, אתר, עניינים, קמפיין, ואז אתה בא, אתה מגלה, רגע, גדלתי, עכשיו הוא יגיד לי, תביא לי עוד 6, תביא לי עוד 7, זה בדיוק כאילו מה שהשארתי לעצמי, אז אתה כאילו מוצא את עצמך כל הזמן במרדף כזה.
תראה, אתה מציף פה איזושהי רעה חולה, כן? כאב מאוד מאוד גדול של הרבה עצמאים, כן? בדרך כלל מה שהעורך חשבון עושה, הוא אומר, מה שהיה, זה מה שיהיה, ובהתאם לזה אני מתכנן את המקדמות. לדוגמה, ינואר, פברואר, הכנסת ה-X, מרץ אפריל, הכנסת ה-Y, הוא לוקח בעצם את 4 חודשים, הוא אומר, טוב, יש לי כרגע נתונים של שליש מהשנה. מבחינתי, בוא נכפיל את זה כפול כפול חודשיים כדי להגיע לשנה שלמה, ואני קבע את המקדמות על בסיס זה. אם אתה יודע שאתה הולך בעצם להכפיל את עצמך, אתה חייב להדע אותו. חייב להדע אותו, כי תמיד הוא יהיה היסטוריון, והוא תמיד ידע את זה בדיעבד.
אני ראיתי איזושהי אמירה, אני רציתי לשאול אותך מה אתה חושב עליה, שאמרו שעסק שיש לו בעיה תזרימית, זה בעיה שיש לו בעיה בהכנסות או ברווחים. זאת אומרת, כל מי שתמיד מנסה לגלגל את זה ואומר, חודש הבא יהיה לי ככה, חודש הבא, תמיד הוא מוצא את עצמו כאילו באיזשהו לופ, נגיד ונתרכז לנותני השירות, כי בסוף כל ה, אתה יודע, האוכל ודברים כאלה, יש פה תמחור ועלות. אבל האם אתה חושב שהאמירה הזאת נכונה, שאם אני כל הזמן מתעסק בבעיות הזרימיות, זה אומר שיש לי בעיה בהכנסה?
בדרך כלל כן. בדרך כלל כן, לא תמיד. אבל אם אתה ממש באופן גורף מסביב הזנב, העסק שלך חולה וכנראה יש בעיה שהיא יותר שורשית אז, ולא רק מספרית.
אז
כן?
אולי לפעמים, בוא נגיד, אם היה איזשהו אוניברסיטה בישראל שהיו מסבירים את זה, יכול להיות שמסכום מסוים לא שווה לי לפתוח עסק. כאילו שיש סכום מסוים שלא שווה לי להתנהל בצורה של עסק. יכול להיות דבר כזה?
בגדול אני אגיד לך מה, אני תמיד אומר על הכוחות שלי, אם אתה מסוגל להביא יותר ממה שאתה מרוויח כשכיר, לך על זה. כמובן, הוא לא יכול לענות על זה, זה רק אפקט הזמן ישיב על זה. אבל אם אתה לא מסוגל, אז תישאר שכיר. תישאר שכיר. אין איזשהו, אתה יודע, משהו שאני יכול להצביע ולהגיד לך, זה נכון מה שאתה אומר.
תשמע, אני, מה שקרה לי, אני, דיברנו על זה קצת בחוץ, אבל זה מה שאמרתי לך שנדבר בפרק. אני בא, התחלתי לעשות כל מיני דברים. עכשיו, בגלל שהעסק זה היום עסק שלי, ואני מאמין שזה קורה לעוד הרבה פרילנסרים, אין הרבה הפרדה. בין העסק לבר אתר, לצורך העניין, או הפרילנסר עצמו. כי אם עכשיו, כמו שאמרת, נגיד הלוואה, או שהיום אני משלם ללימודים, או משלם על דברים שהם, אתה יודע, רכב או דברים כאלה, בסוף אתה מסתכל, בר אתר מרוויח מהעסק. אז כל שקל שנכנס בעסק, אתה מסתכל עליו כמו בר אתר, ולפעמים הדברים מתמסמסים. אם שילמתי ללימודים, שילמתי על רכב, שילמתי על, לפעמים זה הוצאות שכן מתקזזות, אבל אתה אומר, תשמע, בסוף העסק הזה לא מחסה לי את היום-יום שלי, שאני איכשהו מערבב את הכל, ואז נוצר בלגן. מתערבב,
נכון. בדרך כלל אצל אנשים שנרשמים כעוסקים, עצמאים על המספר תעודת זהות שלהם, העסק מתערבב יחד עם החיים האישיים. ואז הם באמת נכנסים ללופ, ללופ שהם, איפה הכסף? איפה הכסף שלי? זה פשוט בחשבון עוש, מתערבב. לא כל ההוצאות שאתה מגיש אותן, יכולות להירשם במלואם.
אז נגיד, אם טיפ שני, נגיד, חייב להפריד.
אני תמיד ממליץ להפריד. כמובן, תלוי איפה אתה נמצא, בתחילת העסק. ברגע שהעסק רוקה מור וגידים, כן, להפריד.
אז נגיד, אם אני מפריד, אז אני אמור לבוא להסתכל על כל מה שנכנס בעסק, כהכנסה של עסק, הוצאות של העסק, וכאילו להוציא מזכורת לעצמי, זה אמת, מה שאנחנו אומרים.
אמת.
ואז כאילו, את כל ההוצאות של הבית, הדברים האלה, דברים שהם לא נרשמים מתחת לעסק, להכניס לצד שלי, כאילו לחשבון האישי שלי, לדברים שלי, ואז משם להתנהל.
זה כן, ברמה התזרימית, כן. ברמה המיסויית, אם יש לך הוצאה שאתה יכול להגיד שהיא שימשה ליצור הכנסה, אפילו בחלקה, אתה יכול להגיש אותה, ולמעשה אתה יודע, לגשר על
כמו שאמרנו, נגיד כאלה שעובדים בבית, לצורך העניין.
אמת.
שזה חלק היום מהרבה אנשים, אז אפשר גם אפילו להזדקות על זה.
נכון.
אתה יודע, דברים קטנים. איך אני אבל היום יודע, אני לא, נגיד, השותף שלי שובל, הוא כל דבר, אני לא הייתי כזה, אני התחלתי להיות כזה, אבל אתה יודע, יש דברים שאתה לא יודע שאתה יכול להזדקות עליהם. איך אני יכול להבין את הדברים, אולי אתה יודע, בקטע גדול כזה, מה כן, מה לא, אתה מבין?
תראה, בגדול אני מניח שכל הרשת מוצפת בעניין הזה, אבל אני מחזיק באג'נדה מאוד מאוד ברורה. כל הוצאה ששימשה ליצור הכנסה, ואתה יכול להגיד שזה חלק בלתי נפרד מהעסק ויצור הכנסה, אתה יכול לרשום את זה.
זה כמו הסטנדאפיסט הזה, ראית את הסרטון שהוא אמר על המיקרוגל?
ענק.
הוא הכניס את המיקרוגל לתוך הזה, זה ענק.
פאנץ' ענק.
אז לא, אבל שלא יתחילו עכשיו אנשים לשים באולפנים ובזה פתאום איזה משהו שלא קשור, אבל כל הכנסה, כל הוצאה שיוצרת הכנסה, אנחנו יכולים לשים ולהפריד.
אם יש לך ספק, אז אין ספק, תתייעץ עם רואה חשבון.
אליפות. דבר שלישי, טעות שאני עשיתי הרבה, אבל אתה יודע, לפעמים זה מתמסמס, זה כן קשור לחלוקה הזאת. אני הרבה פעמים חייתי על המע"מ, אני היום מדבר על העוסקים מורשים, אני חייתי על המע"מ, לפעמים שאתה יודע, אתה הרי חי חודשיים קדימה, כי אתה כל פעם מדווח על החודשיים שהיו, ולפעמים נגיד הרווחת 10,000, אתה צריך להוריד מזה מע"מ, זה סכום כסף מסוים שאני חייתי איתו, ואז בסופו של דבר, תשמע, אם באמת עשית, אתה יודע, אם הצלחת לגדול בחודשיים האחרים והשתמשת בכסף הזה נכון, אז הכל טוב, אבל אם השתמשת בכסף הזה וזה לא עבד, אז אתה פתאום בברוך של מע"מ כפול.
זה מה שהרבה עוסקים לא מבינים, שהמע"מ מלכתחילה הוא לא שלהם. אתם פשוט נמצאים שם בפרונט על מנת לגבות את המע"מ למען המדינה. המדינה מצד שני נותנת לכם אפשרות להתכזז על מה שאפשר, ואת השארית פשוט צריך להעביר למדינה מה אנשים עושים, לא בכוונה, מכוח החיים. משתמשים בכספים של המע"מ, ואז שמגיע המועד של הדיווח, אין כסף. ולא רק שאין כסף, באים לעורך חשבון, מה אפשר לעשות? איך יכול להיות?
כאילו שאתה תפתור לי את הבעיה.
אי אפשר לפתור את זה במע"מ, כי מע"מ זה בסופו של דבר זה נושא קשיח. יש הכנסות, יש הוצאות, על סמך חשבוניות, גמרנו. אין דרך להקטין את המע"מ. מה אתה צריך להבין? אתה צריך להבין שאתה צריך לשים אחוז מסוים, אחוז מסוים בצד לטובת מע"מ. אז אני חושב שהדבר הנכון לכל עוסק, כן? קחו את הדוח מע"מ מעורך חשבון. תראו פחות או יותר כמה אתם משלמים מע"מ, לפי תדירות חד חודשית או דו חודשית. קחו את התשלום של המע"מ, תחלקו את זה במחזור, תראו מה האחוז, שימו בצד, פיקדון. אם זה 12% ו8%, כל אחד תלוי בעסק שלו. אם אחד שנותן שירותים, אחד שמתעסק במלאים, כל אחד בהתאם, שימו בצד, ובהתאם לזה תוכלו לעמוד בתשלומים מול מע"מ.
לא לגעת בזה בכלל, זה... לא, אתה אומר לא אפילו לחשוב על לגעת בזה.
תשמע, יש כאלה שעושים קופת חיסכון בצד, ואתה יודע, נהנים איזשהו חיסכון קטן, כי הם יפקידו יותר. זה גם טוב. תחשוב שאתה שם עצמך ריתמה של סוס, ואתה בעצם אתה ממוקד. אם נשאר, הרווחת, מה טוב. אבל זה באמת, אתה שואל שאלות מדהימות, שאני באמת במשרד יושב עם לקוחות, הם שואלים את השאלות האלה, ואני פשוט כל הזמן חוזר על זה וחוזר על זה, ונותן להם את הטיפים הקטנים האלה, וברגע שהם מבינים את זה, הרבה יותר קל, התשלומים יוצאים בזמן.
כי תשמע, שהאופי הזמי, אתה מאוד מאמין בעצמך, זה כאילו מהות כל הדברים. אז אתה אומר, תשמע, רק עכשיו, החודש הבא אני אתן אותה, תן לי איזשהו, לא יודע, 3,000 שקל לקידום ממומן, אני מביא את זה. ואז אתה משתמש בקצב שיש לך בחשבון של המע"מ, כי אתה עדיין, כמו שאמרת, הריתמה של סוס זה לשני צדדים. אתה אומר, אני מביא את זה, תן לי עכשיו את ה-3,000, אני נותן אותה. ואז אתה פתאום מגלה שזה לא עבד כמו שאתה רוצה, ויש פתאום עוד מקדמות ועוד דברים שאתה לא מחשב נכון. אני אמרתי לך, אנחנו תמיד מדברים על זה בינינו, אבל אני, מה שכבר אתר, תמיד הייתי עושה ברוך. בגלל זה היום יש הרבה דברים שאני נפלתי בהם, אבל היום שקמנו עסק אחר, ואנחנו מתנהלים כעסק אחר, אם זה אבא מתחתב במגרש לצורך העניין, פתאום אני, הכסף זה לא שלי. אז הרבה יותר קל לי להתנהל שזה שלך, שזה בחשבון האישי שלך, קשה לעשות את ההפרדות האלה.
ברור.
אבל שזה לא שלי, אני לא יודע איך נצליח להעביר את זה לבעלי עסקים, כי זה קצת, זה מוזר. אני, היום העסק לא שלי, גם בשיווק אני לא מרגיש את זה דרך אגב. שאתה צריך לעשות פוסט של בר אתר, אתה חושב שש פעמים מה לכתוב מה זה. היום זה לא שלי, יש אבא מתחתב, יש לו את החזון שלו, את הדברים שלו, אני יכול לעלות מה שבא לי, לא אכפת לי, לא כלום.
זה יחידה נפרדת, זה לא אתה. זה לא מתערבב.
וגם בכספים, אין לי טעויות. היום, כאילו, עזוב שאנחנו נדבר תכף על עוד כלי שאתה נתת לי, אבל אין לי טעויות, כי זה במשהו אחר. אבל מאוד קשה לעשות את ההפרדה, שזה פרילנסר, שזה שלו, וזה חברה שלו, והוא נותן את השירות, אז גם אין לך, אתה יודע, אתה לא יכול לתמחר את זה, כי זה בסוף זמן שלך, וזה פשוט נפילה. זה דבר שהוא, זה יכול להקריס בן אדם.
לגמרי. אני בכלל חושב בישראל, כן? כמו שאדם הולך ומוציא רישיון נהיגה, עובר מבחן תיאוריה, עצמאי בישראל צריך לעשות מבחן תיאוריה ולהבין איך הדברים עובדים. חייב להבין. אין רשימה סגורה שאני יכול כרגע להגיד לך בפודקאסט בשלוף. אבל צריך לבנות תוכנית סדורה שכל עצמאים ידעו מה הולך להיות במסגרת הפעלת תיק.
אני מקווה שאתה, אני מאמין שאו שהבן אדם כבר מתייאש בדרך, או שהוא מקבל את הסתירה ואז הוא לומד.
או ש...
זה שכר לימוד יקר.
כן, או שהוא מגיע לעורך חשבון, והוא נותן לו את התורה, מה שנקרא. הוא לא יוכל לסגור לו את כל הפינות.
כן, אבל שמע, בסוף, אתה יודע, היום כבר הכל מרחוק, כמו שאמרנו, זה לפעמים לא כל עורך חשבון נותן לך את ה... אין מה לעשות.
מסכים.
זה בעיה?
מסכים, אבל מ-day one צריך לפתור את זה.
יש היום גם הרבה כאלה שהם באים כאילו כמו יועצים כאלה, פיננסים, שהם באים, הם לא רואה חשבון, אבל הם נותנים לך כל מיני טיפים מסביב.
יש להם רקע, כן. תמיד אני ממליץ, כן, אבל זה גם תלוי אם יש לך כסף לזה, ובאמת מה הצורך שלך בזה. כי אם אתה רק רוצה להבין, לך לעורך חשבון שלך. שב איתו שעה, ייתן לך בדיוק את מה שאתה צריך. תעשה רשימה של שאלות. כל מה שאתה שואל אותי למשל, הוא יכול לנות לו את זה בצ'יק, וזה מסדר לו את הכל. לגבי יועצים, זה מעולה, זה נהדר, זה לעתיד, זה פצצה. לתכנן את העתיד, זה פצצה. עורך חשבון בדרך כלל, הוא לא תכנן לך עתיד. מה הוא עושה? הוא בעצם היסטוריון.
כן.
הוא רואה בעצם את כל הנתונים אחורה, ובהתאם לזה, אתה יודע, הוא מרכיב לך את הדוחות, ומסדר לך אותם לטובתך, הוא כאילו אוסף אותך. אבל הוא לא מתכן איתך את העתיד, אלא אם כן פי דרישה, תפנה אליו ותתייעץ איתו. אבל בגדול, הוא תמיד רואה את המידע אחורה, ומסדר אותו לטובתך. כמה שאפשר במסגרת החוק.
כלי...
אז יועצים זה מעולה, כמובן אם אתה רואה איזשהו אופק, ואתה רוצה להתפתח עם זה קדימה.
כלי שאתה לימדת אותי אותו, שאני דווקא מאוד אהבתי אותו, אתה בעצם כאילו אמרת לי, תשמע, אני דוגל בשיטה, אני מפרק אותך בכמה שיותר, כאילו מקדמות ובדברים, כאילו לוקח את התרחיש הכי קיצוני, ולבן אדם כמוני, וכזה שנחווה בצד השני, שאתה חי על, על סכום מסוים, ופתאום מעלים לך אותו באמצע, זה עושה הרבה סדר. זאת אומרת, כאילו, אם אני אנסה לתרגם את זה לטיפ, אולי באמת שווה לי לבקש מהורי חשבון שלי, קח את הכי קיצון, אני לא יודע מה יהיה, אבל שאני יודע שאני צריך לשים X, 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 הרבה יותר קל לי לתכנן קדימה ולא לקבל את ההפתעה, מקסימום מקבלים החזר.
אני קורא לזה תרחיש אימים. אני תמיד מציג ללקוח תרחיש אימים, מה המס שהוא עתיד לשלם, ובהתאם לזה אני קובע לו את המקדמה. אם הוא גדל ביחס למה שלא ציפיתי, יש לי איזשהו מגן מס, ומקסימום מקבל החזר. גם לא רע לקבל החזר מרשות המיסים, זה מגיע גם עם 4% ריבית.
הרבה יותר טוב לבוא ולהתכונן, שאתה יודע שיש, אתה קיבלת את הסתירה כבר, אתה קיבלת אותה. אתה יכול עכשיו להרים את הראש, לאט לאט לתכנן איך אתה מחדש את החודש שאתה כבר הרמת את עצמך. זה גם, אתה יודע, אפילו בקטע של מוטיבציה, זה לא חייב להיות בקטע של מספרים.
כן.
אתה פתאום, אם היה לך תקופה קשה, פתאום מתחיל להרים את הראש, פתאום אתה אומר, תשמע, זה כבר לא המקדמות, המקדמות זה 1, 2, 3, 4, 5, רגע, אבל עכשיו רגע, צמחתי מזה, אתה מבין, ההורדה אפילו של המוטיבציה הזאת, היא הרבה יותר גרועה, תגיד לי, זה המצב, זה אולי יהיה יותר, אבל לפחות אתה מוכן לזה, אתה מבין, זה כמו הוצאה לכל דבר, כמו שאתה לא מפספס הוצאות.
רוב העוסקים כן רוצים שיהיה חישוב מקדמות אגרסיבי, לא רוצים הפתעות, תחשוב, יש אנשים בעלי משפחות, סוף שנה פתאום מקבלים פיצוצי מס.
מה זה? זה קשוח.
אתה צריך לחתן את הילדה, אתה רוצה לרשום את הילד ללימודים, רוצה לקנות רכב.
אתה לא יודע מתי זה יתפוס אותך.
אתה לא יודע מתי זה
יתפוס אותך. מלחמה, אתה לא יודע, כאילו פתאום יש לך איזה משהו, אתה לא יודע מה לעשות, זה בעיה קשה.
זה, אני חושב שכל אחד ששומע את הפודקאסט הזה, פשוט צריך להרים טלפון לרואה חשבון, ולוודא שהמקדמות שהוא משלם, הם באמת בהתאם להכנסות הקיימות, ותמיד לדאוג לפגישות שלשוניות כל חודשיים על מנת לפתור את הכאב הזה. אין דרך אחרת.
לא, זה חד משמעית. יש לך עוד איזה טיפ ששכחנו לניהול מזומנים, לניהול תזרים?
בגדול, לגבי ניהול תזרים מזומנים, זה עולם גדול, כן? אבל אני תמיד דוגל בלא לעבוד עם צ'קים. אם אפשר לא לעבוד עם צ'קים, זה מעולה. אתה מנהל תזרים, אתה, יש לך הכנסות כל חודש, אתה יודע בדיוק כמה אתה הכנסת, אתה אמור לבצע העברות בלבד על סמך מה שהכנסת. אתה לא יכול לפזר צ'קים, שוטף 60, שוטף 90, whatever, כן? והצ'ק הזה שיש לו תוקף של חצי שנה יפתיע אותך מתי שלא לא תכננת שהוא ירד. אתה נותן צ'ק לתאריך מסוים, האדם שקיבל את הצ'ק יכול להוריד את זה אחרי חצי שנה, פתאום הצ'ק הזה מפתיע אותך. לעצור. לעצור, אם אפשר לקחת הלוואה עכשיו, לראות כמה אתה פתוח בחוץ. קח הלוואה, תפרוס אותה ל-X שנים, תדע שאתה מתמודד אך ורק עם הלוואה, ולעבוד עם העברות בנקאיות. הרבה אנשים, עכשיו שישמעו אותי, יגידו, הוא מדבר שטויות, זה קשה לעשות את זה, עשיתי את זה. אדם שהיה לפני קריסה, פנה אליי, אמרו, תקשיב, אתה חייב לבצע X פעולות, חלק מהפעולות, זה היה מה שאני עכשיו מספר לך, וזה פשוט הפך אותו מעסק בחולה לעסק בריא. אז זה אחד הטיפים החשובים שבתזרים מזומנים.
אני חושב שזה נובע לפעמים כשאתה מתחיל את העסק שלך, הדברים הולכים, הפוקוס הולך לדברים הנוצצים, להקים את המוצר, להקים את השיווק, זה הדברים שאתה, הרי הקם את העסק, אתה אש, אבל בסוף זה נמצא באיזשהו תחום שהוא פחות כיף לגעת בו, אבל אתה אומר, בסדר, חכה, מה אתה מבלבל איתה מוח עכשיו מקדמות? תן לי קודם להרוויח כסף, אבל אתה לא מבין שהדבר הזה יפגע בך אחר כך. כאילו, אתה יודע, אתה לא תמיד אתה במקום שאתה מבין ישר, התחלת, אתה זה, אתה צריך זה, אפילו עוסק פטור, פתאום קבל מקדמות, זה עוד יותר רומס אותו, אתה מבין? אבל חשוב להעביר לאנשים שאנחנו צריכים מלכתחילה כמה שיותר מהר, קודם כל לפתור את זה, אחרי זה תתקדם, תעשה לי סדר בזה, אחרי זה אני אתקדם הלאה.
עוסקים פטורים בכלל לא מבינים, הם חושבים שפותחים תיק עוסק פטור, הם פטורים ממיסים.
אליסה בארץ הפלאות.
זה בכלל, זה חבל הזמן. לך תסביר עכשיו לעוסק פטור, שהוא פטור מלוציא חשבוניות מס קבלה, ולא פטור ממיסים או מביטוח לאומי.
כן, והוא לא, הוא, זה עוד יותר גדול, כי נגיד עוסק מורשה, עוד יש לו רווחים, יש לו ממה לקחת, נגיד גם אם הוא היה בחודש קשה והוא הופתע, זה כל הכסף שלו יכול להיות פתאום בבום, אתה יודע, הוא חי כל פעם, נגיד, ממשכורת של 10,000, 10,000, 10,000, פתאום סוף שנה, בא לו איזה 20,000, זה כבר כל
כן,
ה...
כן, תשמע, אפשר לסייע לו בהתחלה, כן? לבטל את המקדמות, ברור. כי אין צורך, אבל הוא חייב רואה חשבון שיהיה איתו. הרוב לא לוקחים רואה חשבון, אומרים, מה אני צריך? זה לא נכון. זה לא נכון. תדאג לסגור איזשהו דיל שמתאים לך מול אורי חשבון, שיהיה עדיין במעקב עליך.
יש לי טיפ, אבל אני לא יודע אם זה... לא, זה לא יתאים לכולם, אבל תגיד לי מה אתה חושב, גם מהניסיון שלי עכשיו. מאוד נוח, אם אפשר לנסות, לא חובה, להפוך את השירות, או אולי להקים מוצר שהוא יהיה בסגנון של ריטיינר או מנוי חודשי. תשמע, זה מאוד נוח שכל הלקוחות שלי משלמים לי בתאריך מסוים, אני יודע את המחיר החודשי שהם משלמים. לפעמים, כשאנחנו עושים, נגיד, עסקאות גדולות, אז נגיד, אתה יודע, עשית למישהו עסקה, אז הרווחת X כסף, זה מתפרס על פני 3 חודשים, אבל אתה יודע, יש חודשים שאתה מוציא יותר, חודשים שפחות, אתה כאילו אומר בראש, אוקיי, הרווחתי את ה-X כסף הזה, אבל בסוף, אולי חודש שלישי, חודש שני, אתה לא יודע איפה הכסף הזה כבר. אם אני עושה תשלום חודשי מכל הלקוחות שלי בצורה מסודרת, אני יודע שיש לי חודש הבא X כסף בהוראת קבע היום בכל חשבונית ירוקה, כל אחרי זה.
אתה מתכוון על עבודה בריטיינר.
לנסות לקבע את הסכום, גם אם זה מוריד לי את הסכום שאני מקבל במכה אחת, או זה תזרימית, זה הרבה יותר נוח וזה נותן שקט, וגם היום בארץ שלנו אתה לא יודע מה יקרה.
אני תמיד מאמין בריטיינר, כי כמו שאתה אומר, אני יודע כל חודש מה אני מכניס, מה אני מוציא, ואני תמיד במעקב. הרבה אנשים מחלקו עליך. יגידו לך, תקשיב, אני מעדיף דווקא את המכות האלה. את המכות האלה, כן? אבל ברגע שאתה עושה את המכות האלה, אז פתאום נולדים כל הבעיות של
אז אני נעשה חצי-חצי. אני אומר, אם אתם עובדים טוב ויש לך, אם אתה עושה את המכות האלה, כנראה שיש משהו טוב. אפילו לעשות מוצר קטן, שאתה יודע, שזה כמו קופה שלך, שאתה יודע שכל חודש זה נכנס, יש לך את זה כמשהו יציב, ואז אתה יכול להתנהל עם כל השאר.
אם אתה יכול, ברור ללכת על זה. ברור.
אליפות. טוב, אז יש לנו כבר טיפים טובים. בוא נדבר קצת, אני מאמין שזה משהו מעניין, כי אני זה גם מעניין אותי בתקופה האחרונה. המעבר של חברה בעם. מתי אני נגיד רואה על זה מלא סרטונים.
זאת שאלה שכולם שואלים.
אני לא מאמין לכלום. אבל, תשמע, זה מאוד מגרה. אתה רואה פתאום מישהי מעלה לך סרטון, אומר לך, תשמע, במשכורת של 20,000 פה, משכורת 20,000 שם, אני מוריד את זה, הכל ציורי, הכל יפה על הדף.
אתה תשמע אלה ואחת גרסאות, כן. אתה כדאי להיות חברה בעם, ו...
ואז אתה מסתכל בתגובות, עונים לה, תשמעו, מה אתם מדברים, ב-20,000 לא שווה לך להיות זה, אתה מוריד לך פה, מוריד לך שם. אז בוא ננסה בגדול לעשות איזשהו סדר בזה.
תראה, אם תשאל הרבה אנשים... רוב האנשים יגידו שאם אתה מצליח לחסוך 30-40 אלף שקל בחודש, כדאי לך להתאגד כחברה בעם.
כרווח, אחרי כל ההוצאות.
כן. אני לא כל כך מאמין בזה. אני תמיד שואל את הלקוח, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? בסופו של דבר, אם אתה רוצה להביא אותו הביתה, אז זה לא משנה מה אתה תהיה. אם אתה תהיה עוסק מורשה, אתה תשלם את המס השולי, תשלם אותו כאן ועכשיו, הכסף שלך. אם אתה תהיה כחברה בעם, תוכל לבסט את המסים. כלומר, תשלם מס שהוא מופחת, שהוא שונה ממס של עוסק מורשה, וברגע שתרצה למשוך יותר, ותגיע למקסימום שאתה יכול למשוך במסגרת החוק, שלם דיווידנד, בסופו של יום, המחוקק חוקק את החוק, שלא משנה איך אתה תתאגד ומנציח את הבינוניות. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל גם אם אתה תהיה עוסק מורשה, תהיה חברה בעם, אתה תשלם את אותם מיסים. החברה בעם מאפשרת לך לדחות את המס ולבסט אותו. ולכן, השאלה הראשונה, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? בדרך כלל שאנשים באים אליי למשרד, ואני שואל את השאלה הזאת, אומרים, אני רוצה להביא את זה הביתה, כי אני רוצה לקנות דירה. נגמרה השיחה. אבל זה לא רק זה. יש עוד שיקולים נוספים שצריך לקחת בחשבון. למשל, האם אתה רוצה לעשות סדר וארגון עם השותפים שלכם? למשל, אתה עובד עם שותפים, כן? עדיף לך, במקום לעבוד במסגרת תיק עוסק ולעבוד עם קבלות במקביל, או לעבוד עם תיק שותפות, אני מדבר כרגע במסות של הכנסות, כן? אבל גם אם ההכנסות הן נמוכות, ויש צורך לעשות סדר ברמת המשכורות, ברמת ההפרדה של החשבון בנק, שלא להגיע לתעודת זהות, וכן הלאה, אז כן כדאי להיות חברה בעם.
אתה אומר, אין איזשהו חוק הזה שאתה אומר מסכום מסוים, כי מה שמציירים הרבה פעמים, שכאילו, אני אגיד את זה במילים פשוטות, המשכורת שלך הופכת להיות כמו הוצאה, ואז אתה יכול להרוויח כסף פה שלא היית מרוויח בעוסק מורשה.
אני אחדד את מה שאתה אומר. שאם אתה תהיה חברה בעם, ויהיה לך תלוש משכורת, אתה תוכל לקבע את המס שלך בהתאם למה שאתה צריך להביא הביתה. כלומר, אתה תשלם מס בתלוש משכורת שלך בהתאם למה שאתה צורך במישור האישי. שאר ההכנסות ימוסו במסגרת מס חברות. אני מקווה שמי ששומע אותנו באמת עוקב אחרי ה...
צריך לפעמים לקבל את זה, אבל אני מאמין שמתי שאתה מגיע לצומת הזאת, אתה מתחיל כבר להתחיל לחשוב על זה.
אתה מתחיל, כן, מתחיל לחשוב על זה, ואתה מבין ש... שאם היית עושה את זה מלכתחילה, יכול להיות שהיית חוסך הרבה הרבה כסף. אז רק אני רוצה למקד ולסדר, אז אחד, זה להבין מה אתה רוצה לעשות עם הכסף שלך. שתיים, האם אתה רוצה לעשות סדר וליצור מערכת סגורה של הנהלת חשבונות, של כספים, חשבון בנק נפרד, תלושי מזכורת לשותפים או שיוציאו קבלות לעסק, לשלם מס מופחת ולבסט אותו בהתאם לצרכים שלך, אז אתה יכול להתאגד ולהיות חברה בעם. לגבי סדר וארגון בחברה בעם, בשונה מעוסק מורשה, יש לך יתרון שאתה מתנהל כהנהלת חשבונות כפולה. עכשיו, זה יתרון וחסרון, החסרון נדבר אחר כך, אבל היתרון הוא שאתה מנהל על חשבונות כפולה במסגרת חברה בעם, יש מעקב עליך. בחשבון בנק, בכרטיסי אשראי, בשונה מעוסק מורשה. בחברה בעם, הרואה חשבון רושם את ההוצאה, כמו שהוא רושם אותה בעוסק מורשה, אבל הוא רושם גם את הצד השני. ואז הרואה חשבון למעשה עוקב אחרי התנועות שלך בבנק ואחרי כרטיסי אשראי, ואז בעצם הוא יכול לאתר חשבוניות שלא הבאת ולהטיב איתך מבחינת המס. בעוסק מורשה אין לך את זה.
זאת אומרת שאתה בעצם אומר לי שהחברה בעם הרבה יותר קל לי להתנהל מבחינה של סדר, הוצאות, הכנסות, הכל מתבצע במעקב, אין הפתעות, או לא אמורות להיות הפתעות.
לא, בדיוק, לא אמורות להיות הפתעות, ותחשוב שהמנהלת חשבונות, הרואה חשבון, עובר אחריך כמו שופל, כן? אחרי דפי בנק בכרטיסי אשראי, ואוסף אותך. אוסף את כל ההכנסות, ואוסף את כל ההוצאות, ויכול להגיד לך, תקשיב, לא דיווחת הכנסה, מסיבות כאלה ואחרות, הוציא חשבונית. לא הגשת לי חשבונית למע"מ, שילמת לספק פלוני אלמוני, תביא לי את החשבונית. הוא מאיר לך את הדרך. בעוסק מורשה, אין את זה. זה פשוט פרוץ, ואתה בעצם, אתה מקבל שירות רק של דיווחים לרשויות, ואין ערך מוסף.
אני חוזר רגע לזה הראשון שאמרת, אם אני רוצה לשים, אם אני לא חייב שכל הכסף יבוא הביתה,
כן.
ואני יודע שאני רוצה להשקיע בעסק שוב,
כן.
אז זה הולך לכיוון של החברה בעם.
אמת. אם אתה בעצם תשאיר את הכסף בחברה בעם, אז אתה למעשה, כמו שאמרתי, מבסט את המס, משלם מס שהוא מופחת, והכסף שנותר בחברה בעם, אתה יכול לנתב אותו לטובת השקעות.
שזה דווקא ממה שאני חווה כבן אדם שרוצה עכשיו לעשות את המעבר, זה הדבר שהכי, כאילו, אצלי, אני לא מסתכל על ההכנסה וזה. זה שאני כאילו אומר, אם אני מרוויח X, כשאני עוסק מורשה, זה נחשב כאילו הכל נכנס לבר האתר. אבל יכול להיות, אני אומר לך, תשמע, רונן, עוד חודשיים, אני מתכן לעשות את זה ואת זה ואת זה. אני יודע, אני מסודר. אני אומר לך, אני הולך לקנות ככה ציוד והפקה והולך להיות תקציב שיווק. אז כאילו אותי מפריע לי שאני יודע שאני מתכנן לכסף הזה, אבל אתה תגיד לי, תשמע, אתה מרוויח את הכסף הזה עכשיו, אתה אולי חוסך אותו, אבל אני במיסים וכל הדברים האלה, זה יורד לי כאילו הכנסת אותו ולקחת אותו לכיס שלך.
נכון.
אז שאתה כל הזמן אנחנו מדברים על המעבר, זה הדבר שהכי הכי מפריע לי.
זה הרוב האנשים, זה הכי מפריע להם. מה שאתה מתאר עכשיו.
שכאילו אתה אומר, אני התכוננתי, סידרתי הכל, ברגע שאני עוסק מורשה, הוא מתייחס שהכל נכנס אליי. אז אם אני עכשיו אומר לך, תשמע, או אם אתם מצליחים לנסה לקמת את זה לאיזשהו טיפ, אם אני בא ואומר, יש לי הכנסות שהן מספיק מתאימות, נגיד, בשביל לעבור לחברה בעם.
לרמת חיים שלך.
בדיוק. ויש לי גם הכנסות כעסק, נגיד את זה ככה, שהן מתאימות לי לעבור לחברה בעם, ואני יודע שאני הולך להשקיע בחברה עוד כסף, אם זה לדברים חדשים או צמיחה או דברים כאלה, שווה לשבת עם הרואה חשבון, להציג לו את כל הדברים, וגם אם אני לא בטוח בסכומים של חברה בעם מבחינת הכנסה, יכול להיות שתגיד לי, תשמע, שווה לעשות את זה.
אמת. אמת.
אז מה, נראה אחרי הפרק כמה אנשים...
התקשרו לרואה חשבון שלהם.
עכשיו כל הרואה חשבון מוצפים.
תראה, אני חייב להגיד לך משהו מהצד של הרואה חשבון, כן? בסופו של דבר, שאתה עושה את חשבונות של חברה בעם, זה יותר יקר. כהנת חשבונות, תחשוב, התנועות המוכפלות, דוחות כספיים, זה הרבה יותר יקר מעוסק מורשה. אז על הקורא חשבון שמתייעצים איתו, לפעמים הוא לוקח שיקול של הצד השני. הוא אומר, תקשיב, אתה לא צריך להיות חברה בעם, זה סתם, זה יקר, זה מיותר, זה לא נכון. לפעמים שהלקוח משלם יקר על הדבר הזה, והוא מקבל את הערך המוסף הזה, שהוא חוסך את המס, הוא מבסט אותו, הוא יכול להשקיע ללא תשלום מס, עוקבים אחריו, מאירים את עיניו, אז ברור שהפער בין המחיר של עוסק מורשה לעוסק לחברה, הוא בטל ב-60. אז הרוב ששואלים אותם, תשמע, אתה לא צריך את זה. וגם לעורך חשבון הרבה יותר קל לנהל תיק של עוסק מורשה, בוא נודה באמת, כן? אני עכשיו מוציא פה סוד מדיני.
כן, עכשיו אתה סיבכת אותנו, אבל לא, זה חשוב, אם זה האמת, זה חשוב.
כן.
אבל אני אנסה לקמת את זה, או לפחות להפוך את זה לאיזשהו טיפ עסקי. אני חושב שכולנו, אם דיברנו על הדבר הזה שצריך לעבור הכשרה, אני חושב שכולנו בתור אנשים שמתחילים, כי שם אתה יותר יזמי באופי שלך, ואתה מאמר על עצמך, ואתה עושה, אני חושב שגם ההחלטות העסקיות, אם אני נגיד עכשיו, אני הייתי אחד כזה תמיד, הייתי אומר, אומרים לי, תקשיב, תתחיל קודם כל פה לאוזן, תעשה פניות קרות, אורגני, אל תשקיע כסף בשיווק, קודם כל תכניס. ואז אתה אומר, תשמע, מה אני עכשיו אלך לאנשים, אתחיל להגיד להם, לדבר איתם, אתה אומר, אני רוצה עכשיו קמפיין ממומן, אני מביא את האנשים. עזוב עכשיו, לרוב זה לא עובד גם, כאילו,
ברור.
כי זה, אין לך עוד, אתה לא מבין מי אתה, מה אתה, אתה לא שונה מאף אחד.
וגם מזל.
אתה מרים את הקמפיין ממומן, אתה מבין שעוד 20 מציעים אותו דבר כמוך, וגם רואים את הפרסומות שלהם, אבל לא משנה. גם אנחנו בתור, בתחילת עסק, אנחנו חייבים להבין, שמע, זה שאתה תרוויח 10, או 20, או 30, זה לא הכל כסף שלך. אל תתפתה לעשות החלטות שהן לא נכונות לך באותו שלב. אם אתה רוצה עכשיו להתחיל להשקיע בשיווק, אם אתה רוצה להתחיל עכשיו להקים עוד סניף, אתה רוצה, קודם כל תעשה כמות כסף שאתה יודע שהיא אצלך בכיס, ואתה יודע שהיא משוריינת לך, למרות שבמדינה שלנו אין שום דבר משוריין, ואז תלך לחשוב מה עושים, רואה חשבון, מקדמות, כאילו, אנחנו קודם כל רצים, ואז מסתכלים אחורה, כמו שאמרת, אז אני חושב שהטיפ הכי גדול זה גם בהחלטות וגם בשיחות וגם עם הרואה חשבון, קודם כל להגיד לו שאני רץ, אני הולך לרוץ, שהוא גם יהיה איתי במעקב, ורק אחר כך לעשות את ההחלטות.
אתה לא מבין כמה חשוב הפגישות עם הרואה חשבון? כמו שאמרתי, כל שליש, כל שלשון או כל חודשיים, רק כדובב את הלקוח להבין, אפילו סתם דוגמה, כן? אדם התחיל להעסיק עובדים, כן? משיחת חולין עם הרואה חשבון, תקשיב, הבאתי עובדים. אתה יודע איזה עולם ומלואו? האדם שמעסיק עובדים, הוא נכנס, הוא צריך להבין שיש לו יחסי עובד מעביד, הוא צריך להבין מה זה ימי חופש, מה זה ימי מחלה. זה גם, אתה יודע, לא רק מקדמות, דיברנו רוב הפודקאסט על המקדמות, אבל גם תלושי שכר כמעסיק, כן? יש לו הרבה חובות וזכויות שפתאום הוא מופתע. הוא מופתע והוא לא יודע שזה קיים. אז השיחות האלה מרואי חשבון, להגיד לו מה אתה עושה, מה אתה מתכנן, יכול לחסוך הרבה הרבה תסכולים, עוגמת נפש, ולעשות איזה תכנון חכם.
תשמע, לא כולם כאלה זמינים, ונותנים לך את התחושה שאתה יכול לעשות את זה.
אז תשתדל להיות אצל רואה חשבון
שכן.
זמין, ברור.
כי אתה יודע, כי מצד אחד אתה אומר, זה בסוף העבודה שלו, לבוא, לעשות את זה, והכל היום דיגיטלי, אז הוא פשוט כמו בן אדם כזה, שאתה פוגש אותו מתישהו.
תשמע, הוא לא יכול לתת לך את מה שאתה רוצה, אם אתה לא תחתור למגע. הוא לא יכול. בסופו של דבר מדובר בבשר ודם, וחלה עליך חובה לדאוג לפגישות האלה ולהציף אותו במידע. לא תציף אותו במידע, הוא לא ידע.
גם אם הפגישות האלה עולות לי כסף, כנראה שזה ישווה את העלות שאני אקבל אחר כך אם לא עשיתי אותה.
בדרך כלל כן.
בדרך כלל כן. כאילו לא להיבעל מזה, אני אומר.
כן, לגמרי.
תשמע, האמת שעשינו פה הרבה טיפים טובים. יש עוד איזה משהו שנראה לך שאנחנו לא חיסינו, כי לדעתי אנחנו נתנו פה הרבה טיפים פרקטיים, ויש לך עוד איזה משהו.
יש איזשהו משהו קטן, כן? עניין של חשבוניות מס שעוסקים מוציאים, ועוד לפני שהם קיבלו את הכספים. הרבה עוסקים עובדים עם תאגידים גדולים, ומבקשים מהם להוציא חשבונית מס, ואנחנו שואלים לך שוטף פלוס 90. מה שקורה הלכה למעשה, הלקוח מוציא חשבונית מס, משלם מע"מ עוד לפני שהוא קיבל כסף, וגם משלם מס הכנסה עוד לפני שהוא מקבל כסף. זה חלק מבורות בתזרים שפשוט נוצרים בלי לשים לב.
רגע, נגיד, חשבונית מס זה כאילו בעצם חשבונית שאני מגיש, שהיא כאילו משריינת את זה שאני אקבל תשלום בעתיד,
נכון.
אבל לא, עוד לא קיבלתי את התשלום, אבל מבחינת מיסוי והכל,
המיסוי מתבצע כאן ועכשיו. מתבצע כאן ועכשיו. כאילו התקמה העסקה כהלכתה.
כן.
אוקיי? עכשיו, מה שקורה, כמו שאמרתי, נוצר בור בתזרים. מה אני בעצם רוצה לתת טיפ, כן, למי שעובד כך? יש שתי חלופות. או לדאוג שלך הסכם עבודה מסודר עם אותו לקוח, שאתה מספק את השירות לעבוד אך ורק עם חשבונות עסקה. לא תמיד הגופים הגדולים מקבלים את זה. במידה ולא מקבלים את זה, להוסיף סעיף בחוזה, שזה אומר שאם אתם רוצים לעבוד איתנו שוטף פלוס, אז תביאו לנו את מרכיב המע"מ עכשיו, תביאו לנו איזשהו מרכיב סמלי על העניין של, מס הכנסה, ואת השארית, תשלימו לנו.
אתה לא חושב אבל שזה ציורי מדי, כי בסוף אתה יודע, מי שמגיע לחברות הגדולות הוא רק כבר עם הלשון בחוץ, מה שהם מסכימים, לקחת.
אז זה מתחלק לשתיים, מי שעומד איתן ומבקש בעצם לעבוד כמו שאני מתאר, אז הם אומרים, טוב, תביא לי חשבונית עסקה, ואחר כך אנחנו נתקדם. ויש כאלה שאומרים, תשמע, זה כבר בגלגל שלי, זה כבר לא מעניין אותי. אז אם אתה מזיז בגלגל שלך, אז גם אותי זה לא מעניין. בסופו של דבר, התזרים שלך רץ, אז שירוץ, כן? אבל בגדול, זה גם כן איזשהו משהו שאנשים צריכים להבין, שכדאי מאוד לעבוד עם חשבונות עסקה, ולגבות אותם על בסיס מזומן. ברגע שקיבלת את הכסף, תוציא חשבונית מס קבלה, ולא להוציא חשבונית מס קבלה, ולחכות לכסף לכשיגיע.
אני אפשט בפשוטי העם, אתה אומר לי פה.
יכול להיות שקצת הגזמתי.
אני אומר, לא ליפול לזה, לפחות את הקטע של המיסוי. גם אני אומר, כבר אם אנחנו שלחנו אותם לשיחות עם הרואה חשבון, להתייעץ על זה, לנסות לבקש את הדברים שהולכים לרדת לי מיידית, שזה במעם. ואם אני יכול לקצץ את זה ולא לקבל סוף החודש מעם על משהו שעוד לא קיבלתי,
אמת.
אז זה יהיה קצת עצוב.
אמת.
יש לך עוד איזה משהו, טיפ לסיום?
טיפ לסיום?
ספר, משהו.
תשמע, אולי זה לא קשור ליד חשבון, אבל ספר, יש ספר דווקא מאוד נחמד, שאני חושב שכל מנהל צריך אותו. שיהיה לו ככה לשולחן, ספר קטן. זה נקרא חכם באדם, של ניסים חופי. קראתי אותו לפני איזה 3 שנים. דווקא ספר קליל. הספר הזה הוא למעשה מדבר על שלמה המלך, על קטעים של קהלת שמתאים בעצם להיום, למנהל. זה מאפשר לאותו אדם שמנהל עסק להתעצם ברמה האישית. הוא מדבר שם על ניהול עובדים, על ניהול של מבנה ארגוני, על טיפים למנהל. זה פשוט דף אחד, קטע של ספר קהלת ואיך זה קשור להיום. מדהים, ואני באופן אישי מאוד מאוד השתמשתי בזה, וזה עזר לי בעצם להדק את העסק שלי ולהתקדם מעלה.
יאללה, אליפות. אז קודם כל אני הולך להביא את הספר. אני קודם כל אגיד לך תודה שבאת.
אני אקנה לך אותו.
אתה תביא לי את זה בתוצאה. אני קודם כל שמח שבאת. בכללי, אני, אתה יודע כמה אני מעריך אותך.
תודה רבה.
שעשית לי הרבה סדר, ובאמת זה דברים שהם מאוד חשובים, אבל לצערי, כנראה שרוב האנשים לא יעשו עם זה משהו, כי רק כשאתה מקבל את הסתירה, אתה מתחיל להתעסק בזה. אבל אם הצלחנו לגרום למישהו היום לעשות את הסדר הזה לפני הסתירה, אז חסכנו לו הרבה כסף וכאב ראש ובלגן. וגם נבקש סליחה מכל הרואי חשבון שעכשיו יקבלו פגישות. אבל זה בסדר.
להפך, זה יעשה איתם חסד.
זה יעשה איתם חסד. אתה אומר שנציל להם גם אולי קצת את השירות שלהם.
רק תגידי לי מי להוציא חשבונית אחר כך.
כן, אז אני באמת מקווה שכל המאזינים עכשיו ייקחו את הטיפים, יתחילו לעשות סדר מבחינה פיננסית וגם מבחינת התקשורת מול הרואי חשבון, כדי שיהיה ניהול נכון ושהכסף בסוף יהיה בכיס כמו שצריך ולא יהיה הפתעות ודברים שחס וחלילה יכולים לגרום לסגירות עסקים ודברים גרועים. אז אנחנו עשינו פה אחלה פרק, יש פה הרבה משימות שיש לכל בעל עסק. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם מוזמנים לדרג אותו ולשתף עם בעלי עסקים אחרים שרוצים להגדיל את העסק שלהם וגם להביא תוצאות. בפרק הבא אנחנו הולכים לבחור נושא חדש שנעשה בו סדר בבלגן, ועד אז יש לכם כבר כמה משימות לעשות ושיחות עם הרואה חשבון שלכם, עשנו בראש. עוד פרקים של עושים סדר בבלגן אפשר לשמוע בכל האוניברסיטה ובאפליקציית הפודקאסטים.